בפרק ג' דף קנ"א פסקה חדשה. תניא, אמר רבי יוסי ברבי יהודה, עבר אדם עבירה פעם ראשונה, מוכנין לו, שנייה מוכנין לו, שלישית מוכלין לו, רביעית אין מוכלין לו, שנאמר כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל הארבע לא אשיבנו, ככה כתוב בנביא עמוס. ואומר עוד פסוק באיוב, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. מהי ואומר? שואלת הגמרא, למה אתה צריך להביא עוד פסוק? וכי תמענה מילה בציבור, אבל ביחיד לא, תשמע אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. עד כאן דברי הגמרא. אז בוא קודם כל נבין את פשט הגמרא, אחר כך נתבונן במה שהמהר"ל מבין מן הגמרא הזאת. פשט הגמרא הוא ככה, שלהקדוש ברוך הוא יש הרבה סבלנות עם האדם. זה הפשט. תודה רבה. והסבלנות הזאת באה לידי ביטוי בכך, שאף על פי שאדם חוטא פעם אחת, פעמיים, שלוש פעמים, הקדוש ברוך הוא עדיין ממתין. רק כשאדם חוזר וחוטא בפעם הרביעית, אז הקדוש ברוך הוא מקפיד עליו. זה מה שכתוב במפורש בנביא עמוס, על שלושה פשעי ישראל ועל על שלושה פשעי ישראל, זה הקדוש ברוך הוא מוחל, ועל ארבעה להשיבנו. זאת אומרת, זהו, אם כבר ארבע, אז לא. אז זה כבר אני לא מוכן. בסדר? עכשיו, הגמרא אומרת שעדיין צריכים עוד פסוק. והפסוק באיוב, גם הוא מדבר על פעמיים שלוש. זה הקדוש ברוך הוא מוכן לתת לאדם. שואלת הגמרא, למה לא היה די בפסוק בנביא בעמוס? הרי עמוס זה נביאים, איוב זה כתובים, אז למה לא די בפסוק מן הנביא? למה צריך להביא ולהוסיף עוד פסוק מן הכתובים? ואז הגמרא אומרת ככה, שהפסוק בנביא בעמוס מדבר על כלל ישראל, לכן כתוב על פשעי ישראל, כלומר על הפשעים שנעשים בכל העם. אז היית אומר ככה, מה שהקדוש ברוך הוא מוכל פעם ראשונה ופעם שנייה ופעם שלישית, זה כשמדובר על הכלל, יש לו הרבה סבלנות עם הכלל, ריבונו של עולם, כידוע. יש לו יותר סבלנות עם הכלל מאשר עם, עם היחיד, עם הפרט. כי לכלל יש את הסגולה. אז יכולת לחשוב שהדברים האלה נאמרו ביחס אל הכלל, אבל יחיד לא, זה לא עובד ככה. לכן הגמרא הביאה גם פסוק מאיוב לדבר על הפרט ולומר שגם שחקו הגדול, תודה רבה, אולי תיתן לי ידידיה, כי אני לא שותה. ידידיה, אתה רוצה לשתות חם? הכינו. תודה רבה. טוב, לא, הנה הביאו לי כבר, תודה רבה. הנה הוא יחוויח מזה. הוא תמיד מוכן לשתות חם, ידידיה. זהו, הנה, מוכן ומזומן. זה כוס שהכינו בשבילי, אבל. לא נורא, הוא ישתהו איזה בסדר. אתם מבינים? אז לכן הגמרא, זה מה שהיא שואלת, מה היא ואומר? כשהגמרא שואלת מה היא ואומר, זה אומר למה אני צריך להביא גם פסוק נוסף. למה לא די בפסוק ה... ראשון, למה צריך להביא עוד פסוק? אז התירוץ הוא חשבת וחיתמן מילה בציבור, שבציבור הקדוש ברוך הוא ממתין פעם, פעמיים, שלוש, אבל ביחיד לא, תשמע, שגם ביחיד ככה זה החשבון. שהקדוש ברוך הוא ממתין לאדם פעם ראשונה, ופעם שנייה, ופעם שלישית. בסדר? זה הגמרא. אז עכשיו פירוש המהר"ל על הגמרא הזאת. פירוש. כי מעשי האדם הם במקרה. ולפיכך השם יתברך מוכל וסולח על שלוש פעמים, שעדיין לא הוחזק. והיה החטא דרך מקרה. והשם יתברך מוכל על כל חטא שהוא במקרה. אבל כאשר כבר עשה שלוש פעמים, לא נחשב חטא במקרה. ואז אין השם יתברך מוכל. ודבר זה מבואר. כי המעשה שהוא במקרה, השם יתברך מוכל עליו. או. אז המהר"ל אומר שפה יש איזה בירור בעצם. הנושא הזה זה, מה שהגמרא כאן אומרת, זה בירור. מה הבירור? אתם יודעים שבהרבה דברים יש את הדין של חזקה. הכלל קשור לחזקה. שלוש פעמים זה נחשב לחזקה. ניתן דוגמה. מתי שור תם הופך להיות שור מועד? שהוא נגח שלוש פעמים. הנה דוגמה. שעכשיו השור הזה הוא מוחזק כשור מזיק. לכן הבעלים אז יחויבו לא בחצי נזק, אם הם נגחו שור אחר, אלא יחויבו בנזק שלם. למה? כי השור הזה גילה את טיבו. השור הזה גילה את טיבו. יש לו טבע של שור מזיק. כן, דוגמה אחת. ואפשר להביא עוד הרבה דוגמאות, ששלוש פעמים זה נחשב לחזקה.
אז,
סליחה?
בלי קשר למהות העבירה?
אני לא שומע.
לא קשר למהות העבירה, כל עבירה שלוש פעמים?
כן, לא קשור למהות העבירה. אז יכול להיות שהוא יהיה נחשב כמועד לאותה עבירה. כן? אבל מכל מקום, שלוש פעמים, זהו, זה חזקה. הוכחת שהדבר הזה אצלך הוא לא, הוא קבוע, הוא לא מזדמן. כן? זה כמו שדה שהאדם קנה, ומבקשים ממנו הוכחה שהוא קנה את השדה. מישהו בא ואומר, מה פתאום זה לא שלך? אומר, מה זאת אומרת זה לא שלי? שלי, קניתי. תביא חוזה, אין לי. למה אין לך חוזה? לך לאיבוד. אכברים באו ואכלו אותו. יכול להיות. היה שיטפון, הכל התקלקל, אין לי חוזה. אם אדם ישב שלוש שנים בשדה ואף אחד לא עירר עליו, בתוך השלוש שנים האלה, זה נחשב לחזקה. זה נחשב שאדם הוא בעל השדה, למרות שאין לו חוזה. אם יש לו חוזה, הוא לא צריך שלוש שנים. הוא מיד שולף את החוזה. אבל אם אין לו חוזה, די בשלוש שנים להוכיח שיש לו חזקה בשדה. כלומר, שלוש זה חזקה, והחוט המשולש לא
במהרה ינתק.
לא במהרה ינתק. זאת אומרת, זה מוכיח שהדבר הזה הוא לא במקרה. אז אומר המהר"ל, זה מה שהגמרא הזאת באה לברר. עכשיו, המהר"ל אומר דבר מאוד חשוב פה. בואו נראה עוד פעם. פירוש, כי מעשי האדם הם במקרה. מה הוא מתכוון להגיד? כי מעשי האדם הם במקרה.
לא בכלל, דרך מקרה
בה. כן. יפה מאוד. בדיוק. כיוון שהאדם הוא לא כולו שכל, אז אפשר לתלות את המעשה שלו בדבר מזדמן, ולא בדבר מכוון. זה העניין, זה מהותו של האדם. מהותו של האדם הוא שהוא אינו אדם שעושה את כל מה שהוא עושה מתוך כוונה תחילה. למה? כי הוא לא כולו שכל. החומר גובר עליו. הוא היה רוצה, הוא חשב, כן, כולנו יודעים את זה. שאדם חושב אחרת ובכל זאת הוא לא עושה כמו שהוא חושב. אז מה קרה? למה לא עשית כמו שחשבת? תשמע, מה אני אגיד לך? רציתי, חשבתי, רציתי, אבל לא ככה יצא. נכון, זה נקרא במקרה. כן? עד כדי כך שחכמים כשהגדירו את העבירה, הם הגדירו אותה כמעשה שטות. כלומר שאדם שחוטא הוא שוטה. אין האדם חוטא, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. זה הגדרה של מקרה. כלומר, באותו רגע שכחתי את כל מה שלמדתי, שכחתי את כל מה שאני מבין, שכחתי את כל מה שאני יודע, ועשיתי מעשה שטות. מה זה שטות? שחל. בלי שכל. עכשיו, אם ככה, אז ריבונו של עולם מתחשב בזה. כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה דווקא לקטרג על האדם. אין לו עניין לקטרג עליו, אין לו עניין להפיל אותו. זה לא ככה. מה פתאום? הפוך. אז הקדוש ברוך הוא יודע שזה טבעו של האדם, שהוא אינו רק שכל. כמובן, האדם השלם, מה הוא עושה? הוא קונה מדרגה שכלית. כל מעשיו מחושבים היטב. מה זה האדם שלם? סוף מעשה? במחשבה תחילה, כמו ריבונו של עולם, להבדיל. שאצל ריבונו של עולם אין דבר כזה מעשה בלי מחשבה תחילה. כל מעשה במחשבה תחילה. אצל האדם לא. האדם השלם זה אדם שעולה למדרגה הזאת, שאצלו מעשה במחשבה תחילה. אבל זה לא ככה. טבעו של האדם זה לא ככה, שכל מעשה במחשבה תחילה. זה ברור. לכן, איך אני מברר אם האדם חטא מתוך רוח שטות, או אם האדם חטא לא מתוך רוח שטות, אלא מתוך כוונה שהוא באמת שייך לזה, הטבע שלו כבר נוטה לרע? איך אני יודע את זה? אדוני, שיטת השור המועד. לכן התורה לימדה אותנו את דין השור המועד. שאדם, שהשור עובר מלהיות שור תם, להיות שור מועד. על ידי שלוש פעמים, כשאדם חוזר על החטא פעם ראשונה, ופעם שנייה, ופעם שלישית, זאת אומרת, אם אדם חוזר על החטא הזה שלוש פעמים, אז אני כבר מבין שזה לא מקרה מזדמן. למה? כי לא יכול להיות שהוא לא שם לב. זה לא ייתכן. זה כמו הבעל השור, שבעל השור הוא יכול להגיד, שמה, אני לא ידעתי שהשור שלי מזיק, חשבתי שהוא שור רגיל. בסדר, פעם ראשונה אמרת, כן, פעם שנייה, כן, פעם שלישית, גם כן. זהו, נגמר הסיפור. אחרי שלוש פעמים, אתה כבר לא יכול לטעון שלא ידעת שהשור, אז אתה צריך שמירה מיוחדת על שור כזה. אתה לא יכול להסתפק בשמירה רגילה. אתה צריך שמירה מעולה. אתה לא יכול לשמירה רגילה. ואם השור שלך יזיק, אתה, הבעלים, תישא באחריות. אז האמת שגם בכל אדם יש דבר כזה שור. זה, 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 זה גופו, גוף האדם זה המצב הזה. לכן אומר המהר"ל, צריך להבין הגמרא הזאת, למה פתאום שלוש פעמים? מה זה הקדוש ברוך הוא טוב, סוגר עיניים? בכלל לא סוגר עיניים. אבל הוא מצפה לראות, הוא מחכה לראות, מה באמת יהיה בטבעו של האדם. האדם, האם מנהל, האם החיים שלו זה ככה או ככה. אז אחרי שלוש פעמים זה כבר יתברר. כן? זה יסוד מאוד חשוב להבין העניין הזה, מאוד חשוב. טוב, נמשיך. שאל רבי מתיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי. שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? כלומר, ככה הוא שאל רבי מתיה את רבי אלעזר בן עזריה. זאת אומרת, שמעת? רבי ישמעאל אמר שיש ארבע חילוקי כפרה. מה זאת אומרת ארבע חילוקי כפרה? דרגות בחטאים שמחולקות לארבעה. זאת אומרת, יש עבירה, סוג של עבירה, שעליה צריך כפרה כזאת, יש סוג של עבירה שעליה צריך כפרה כזאת. ככה רבי ישמעאל היה אומר, שיש ארבעה חילוקים. אז אולי אתה שמעת מה הם ארבעת החילוקים האלה? מסורת בידינו שככה אמר רבי ישמעאל, שיש ארבעה סוגים של עבירות. אולי שמעת מה הם סוגי הכפרה האלה? אמר לי, שלושה אין. ותשובה עם כל אחד ואחד. לא, לא. זה לא ארבעה. לא, זה שלושה. ועם כל אחד מסוגי כפרה אלה, אתה צריך תשובה. תשובה זה לא דבר שעומד בפני עצמו, אלא זה דבר שמתלווה לסוגי כפרה. למה בהתחלה חשבו ארבעה? בגלל שבגמרא שם כתוב שאם אדם עבר על מצוות עשה, ביטל מצוות עשה, כן? ושב, אז לא זז משם עד שמוכלים לו. כלומר, מי שמבטל מצוות עשה די בתשובה כדי לתקן את החיסרון הזה שהוא ביטל מצוות עשה. בסדר? די בתשובה. אבל אנחנו עכשיו נראה שיש עבירות שהתשובה כבר לא מספיקה, ולזה צריך להוסיף כפרה. אז הוא רצה לדעת מה זה הכפרות האלה שאתה מדבר עליהן. כן? לכן בהתחלה הוא חשב ארבעה, כי הוא חשב שתשובה זה גם סוג של כפרה. לא. תשובה זה מה שצריך ללוות את הכפרה. אבל דבר שצריך רק תשובה, כמו מצוות עשה, לא מונים בזה. אז מה באמת? אז נשארו שלושה שמצריכים תשובה. מה הם? הנה, הוא אומר, עבר אדם על מצוות לא תעשה, ועשה תשובה, תשובה תולה, ויום הכיפורים מחפר, שנאמר בויקרא אחר אמות, כי ביום הזה יחפר עליכם לתאר אתכם. כלומר, עיצומו של יום מחפר. הנה, סוג ראשון של כפרה, יום הכיפורים, כמובן עם תשובה. אחד. שתיים, עבר אדם על קריטות ומיטות בדין, ועשה תשובה. כאן זה כבר הרבה יותר חמור. הוא לא רק עבר על מצווה לא תעשה, אלא הוא עבר על מצווה לא תעשה שיש בזה או קרת או מיטת בדין. אז איך, מה הכפרה פה? תשובה ויום הכיפורים תולים, וייסורים ממרקין. פה כבר לא מספיק, לא די בתשובה ויום הכיפורים, חייבים גם ייסורים. הלאה, שנאמר, מאיפה לומדים את זה? כתוב בתהילים פתת, ופגדתי בשבט פשעם. נכון, ובנגעים אבונם. זאת אומרת, צריך ייסורים.
הרמב״ם גם מדבר על זה.
אבל הרמב״ם, הוא מדבר על זה, כי הוא למד את זה בגמרא הזאת. ממסכת יומא. זה המקור של הרמב״ם. זה נכון, בהלכות תשובה. ככה הוא אומר. אבל מי שיש חילול השם בידו, זה הדרגה השלישית, אין כוח בתשובה לתלות, ולא ביום הכיפורים לחפר, ולא בייסורים למרק, אלא כולן תולין, ומיטה ממרקת. חייבים מיטה, שנאמר, ונגלה באוזני השם צבאות, אם יכופר אבון הזה לכם עד תמותון. ככה כתוב בנביא ישעיה קו בית. אם כן, מצאנו שתשובה לבדה מצוות עשה. אבל זה לא חילוקי כפרה. כי תשובה, זהו, עשית תשובה, תיקן. לעומת זה, יש אחר כך שלוש דרגות. לא תעשה. לא תעשה שיש בה מיטה וקרת, וחילול השם. אז יוצא מפה שבעצם בעבירה של חילול השם, כבר האדם לא יוכל לחפר לגמרי בעולם הזה. נכון? נכון או לא? פשט הגמרא. מה פשט הגמרא אומר? שחילול השם בעולם הזה הוא לא יוכל לחפר. למה? כי הרי כתוב שהוא צריך למות. נכון, יוסף? אז מה קורה? אז אדם אומר, מה זאת אומרת? נכון, הוא נכשל בחילול השם, והוא מצטער, הוא מתחרט, הוא מתחנן אל השם. אומרים לו, אדוני, לא, בעולם הזה זה עבוד. זה קצת קשה. אתם שומעים מה שאני אומר עכשיו? זה קצת קשה לשמוע שהאדם שעושה תשובה מוכן לעשות הכל כדי לחפר על אווירה שיש בזה חילול השם, אומרים לו, לא, זה סגור. למה זה קצת קשה? כי כמו שיוסף הזכיר, בהלכות תשובה, הרמב״ם בעצמו אומר שאין אווירה שהאדם לא יכול לשוב עליה בתשובה בעולם הזה. אז מה זה יוצא ככה שהחילול השם זה דבר שהוא מחוץ לתחום. וכבר הסברנו והזכרנו כאן שלפעמים חילול השם זה לא עבירה כזה גדולה. זה לא כזה גדול. לפעמים, כן, הגמרא מביאה דוגמאות של דברים שנראים כקטנים והם יכולים להיחשב כחילול השם, אז זה יוצא חמור מאוד. כן. יכול, כן, אבל אנחנו רוצים תשובה שמחפרת. אנחנו, תשובה שלא מחפרת, אתה צודק, ודאי שהוא יכול לעשות תשובה. והוא צריך לעשות תשובה, נכון, המיטה מחפרת, כן. אבל יוצא שלא יצא, האדם הזה לא יהיה בעל תשובה בעולם הזה. מתי תיגמר תשובתו וכפרתו? עם מיטתו. מיטתו היא כפרתו, נכון. אבל אני שואל שאלה פה. האם לא אין פתח שהאדם הפך כפי שעבר דבר חמור מאוד, אתם שומעים שחילול השם זה הדבר הכי חמור מכל מה שיש, האם לא, אז באמת על זה אנחנו שמענו שכן. אמנם זה לא מוזכר כאן, אבל שמענו שכן, שיש תיקון לאדם שנכשל בחילול השם. ומה התיקון? התיקון הוא תשובת המשקל. זאת אומרת, שאם אדם נכשל בחילול השם, יש לו רק תקנה אחת אפשרית, קידוש השם. כי במדרגה של קידוש השם, כיוון שהוא עושה את ההפך ממה שהוא קלקל, אז זה יכול להשלים את החסר. אבל זה לא כל כך פשוט. כן, אתם מבינים שלעלות למדרגה של קידוש השם זה לא דבר כל כך פשוט. אבל אם אדם אחר כך כל החיים שלו הוא באמת מקדיש את זמנו למדרגה של קידוש השם, אז זה כבר, אז זה תשובת המשקל, זה דבר שיכול לתקן. כי כמו בכל דבר, כל דבר ככה זה, במה שקלקלת תתקן, גנבת תחזיר, נכון? ככה עושים? איך אדם יעשה תשובה על חילול השם? מה התשובה? מה ילך להגיד לכולם? שמעו, אני מתחרט. כן, אבל החילול השם כבר נעשה. יש פתרון לזה. הפתרון זה קידוש השם. זה הפתרון. זה תשובת המשקל, זה יכול לתקן. כן. כן. כמו אתה שואל בשוגג, בקיצור. כן. אתה שואל, האם כמו ביתר העבירות יש עבירה בשוגג, אז האם יש גם עבירה של חילול השם בשוגג? כן. אז כמובן זה לא אותו דבר. יש הבדל מאוד גדול בין כל דבר שאדם עושה בשוגג ודבר עושה במזיד. זה כמובן מאוד שונה. הכפרה, התשובה היא יותר קלה. למה התשובה על דבר בשוגג היא יותר קלה מדבר שנעשה במזיד? כי לא היה שיתוף הרצון. מה שאתה קורא לזה כוונה, כי לא היה שיתוף הרצון לתקן דבר שהאדם עשה בלי לשתף את רצונו בשוגג, לא ידעתי, כן? מה? דוגמה לזה, הנה, רב אומר שאם הוא יקנה בהקפה במקולת, זה יחשב כחילול השם. מה זה אצלי, מה דרגה של חילול השם? אני נכנס למקולת, בעל המקולת מכיר אותי, בסדר? אז אני נכנס, עכשיו יש תור גדול בקופה. אין לי זמן עכשיו לחכות. ממהר, מחכים לי בבית המדרש, רב. אז הוא מראה לבעל המקולת, המקולת מכיר אותו, והוא יוצא. עכשיו אנשים מסתכלים עליו, מה הם רואים? אדם לקח, ולא שילם. אומרים, אתה ראית את הרב הזה? כן. נכנס, לקח שלושה חלב, שני לחם, ארבע אשל, הולך. מה אתה אומר?
רב גנב.
אתה ראית? הדתיים האלה? נכנסים, לוקחים מה שרוצים, הולכים. אז זה יהיה חילול השם. אז צריך, לפעמים באמת אדם צריך להיות מאוד מודע, כי אתם יודעים שעניין של חילול השם זה לפי דרגת האדם. אדם פשוט, מי מתייחס למעשה שלו? אבל אדם שהוא גדול, כל מעשיו בזכוכית מגדלת. כל מה שעושה מסתכלים בזכוכית מגדלת. מה שהוא עושה, איך הוא הולך, איך הוא מדבר, איך הוא מתנהג, איך הוא יושב, איך הוא אוכל, כל דבר מסתכלים עליו. אז לכן הזהירות, יש הלכות מיוחדות. ברמב״ם, בהלכות דעות, יש הלכות מיוחדות לתלמידי חכמים. זה לא אותם ההלכות, זה לא כמו ההלכות של תלמיד חכם, זה לא כמו ההלכות של אנשים פשוטים. זה הלכות אחרות לגמרי. איך הוא אוכל, ואיך הוא מתלבש, ואיך הוא מדבר. זה חייב להיות מאוד שונה. כן? אדם פשוט צועק באמצע הרחוב, צועק באמצע הרחוב. מי לא צועק באמצע הרחוב? כל הצועק מחברו, הרי זה משובח. תלמיד חכם צועק באמצע הרחוב, כולם מסתכלים. זה כבר גדר שיכול להיות ממש חילול השם. לכן אדם צריך להיות מאוד זהיר. זה מה שאתה ביקשת לדעת. לפעמים בשוגג, אתה עושה איזשהו מעשה, ואם זה היה נעשה על ידי אדם פשוט, אף אחד בכלל לא היה מתייחס לזה. אבל כמה שזה האדם, שזה נעשה על ידי אדם חשוב, זה מה שאנחנו לומדים פה בגמרא מסכת יומא, שזה נעשה על ידי אדם חשוב, אז מיד יש תשומת לב, יש, מה, אתה ראית איך הוא מתנהג? מה הוא עושה? איפה, הוא נכנס, לאן הוא נכנס? כן? לאן הוא נכנס? ראית? איך הוא נכנס למקום כזה? למה אחר היה נכנס? אף אחד לא מסתכל עליו. אז פתאום רואים אותו נכנס, אז אומרים, מה הוא נכנס לשם, תגיד לי? אדם כזה נכנס לשם? איך יכול להיות? זה מיד גדר של חילול השם. זה הוודאי שיכול לקרות. צריך זהירות מאוד גדולה. כן. לא שומע.
אדם עושה מספר בפומבי.
כן.
זה כבר קידוש השם.
כן, אבל אתה מבין שמה שאתה אומר זה נכון, אתה צודק, אבל אתה מבין שזה צריך להיות במשקל השווה לחילול השם. לא יכול להיות שהיה חילול השם, וזה התפרסם בכל מקום מה פלוני עשה, כמו שלצערנו הרב כמעט כל יומיים בעיתון, ואחר כך איזה מצווה, בסדר, עשה מצווה בית הכנסת. כן, אבל זה עדיין לא, כן? לא יודע מה, לפעמים אתה רואה תמונות בעיתון, כן? של כל מיני פשעים וכל מיני דברים, עם כיפות, אנשים עם כיפות על הראש, אישה עם כיסוי ראש, וכל מיני דברים כאלה. את מה אתה חושב ששמים לב שם? על הכיסוי ראש ועל הכיפה. אז האדם יגיד, כן, אבל תשמע, אבל כל יום הוא, איך אמרו פעם, אבל היא אומרת תהילי, היא מתפלט כל... זה לא שקול, אתה מבין שלום. זה צריך להיות על אותו משקל. זה לא יכול להיות שמעשה קטן, הוא עכשיו יבטל את החילול השם הגדול. אז זה כגודל חילול השם, צריך להיות גודל קידוש השם. שידעו כולם, ששמו מתקדש על ידו, שהוא פועל וכו'. זה דבר בכלל לא פשוט. כן? בוודאי, נכון מאוד. כי למות על קידוש השם זה זבנג וגמרנו. לא אמרתי שזה פשוט, זה לא פשוט, אבל זה זבנג וגמרנו. נכון, ידידיה צודק. למות על קידוש השם רגע אחד, נכון. אמנם אדם נתן את כל החיים שלו בשביל זה. כן? זה הסוד של עקדת יצחק. מה שידידיה אמר עכשיו, זה הסוד של עקדת יצחק. אברהם ויצחק רצו לקדש את השם במיטה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, זה הוכחתם שאתם מוכנים ומסוגלים. לכן, אל תשלח ידיך אל הנער, כי עכשיו אני רוצה קידוש השם יותר גדול מזה. איך יכול להיות קידוש השם יותר גדול מזה? לא לעשות שום דבר ליצחק, ויהיה קידוש השם עכשיו של חיים. זה כל רגע, זה כל שנייה, זה בכל מעשה, זה בכל מהלך, זה בכל עניין. זה לא פשוט. החיים של האבות והאימהות זה מדרגה של קידוש השם בחיים. אז מישהו אומר, כן, זה עוד, טוב, זה קידוש, הם מוכנים לקדש את השם, השם בחיים, אבל האם הם היו מוכנים גם למסור את הנפש בפועל במיטה? אברהם ויצחק הוכיחו שכן. אברהם הוכיח את זה בכבשן האש כמובן, ויצחק הוכיח את זה באה כדה, בוודאי, ויעקב הוכיח את זה מול אחיו עשיו שרצה להרוג אותו, הם הוכיחו שהם מוכנים לקדש שם שמיים גם במיטה. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אבל זה לא הסוף, יש מדרגה יותר גדולה. ככה מספרים גם על רבי יוסף קרו. רבי יוסף קרו, כל החיים שלו השתוקק למות על קידוש השם. כן? והקדוש ברוך הוא היה מגיד, כן? אמר לו, כן, 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 בטח. אתה תמסור את הנפש שלך, ומה תעשה? שולחן ערוך. זהו. זה הקידוש השם הכי גדול. שרבי יוסף קרו, כל החיים שלו הוא הקדיש לברר את התורה ולברר את ההלכה, וזה יצא קידוש השם לדורות. הוא רצה למות על קידוש השם. לא, אתה תחיה על קידוש השם. מה שאתה ממית את עצמך באוהלה של תורה, צריך לראות מה המגיד אומר לרבי יוסף קרו. היום כמה דקות הראש שלך לא היה בדיוק קשור לתורה. אה? טוב. אתה מבין? כל רגע המגיד מתגלה אליו ואומר לו, בשמיים קצת כועסים עליך, כי היום כמה רגעים המחשבות שלך שוטטו. מה קרה? זה בגלל שאכלת ככה, וזה בגלל שדיברת ככה, וזה בגלל שישנת ככה, זה בגלל זה כל רגע. טוב, נו, זה לא פשוט הסיפור הזה, לחיות על קידוש השם. כמובן, אז זה צריך לדעת שזה מדרגה מאוד גדולה. מכל מקום, אנחנו מבינים אם כן שיש גם לזה תיקון.
המגיד
זה מי שהיה מתגלה לרבי יוסף קרו, המלאך שהיה מתגלה לרבי יוסף קרו, ובעצם המגיד הזה זה היה משנה. כי רבי יוסף קרו היה קבוע מאוד בלימוד המשניות. אז הוא זכה להתגלות המשנה. הוא כתב ספר, רבי יוסף קרו, ובספר הזה הוא מתאר את כל מה שהמגיד היה אומר לו. חידושים על פרשת שבוע. כן.
הוא היה גר בירושלים,
איזה
יפו,
משהו.
יש הרבה רבנים בירושלים.
כן.
הוא לא
מצא רב
ש24 שעות הוא רב.
כן. שיש אנשים גדולים. אבל אין אנשים גדולים 24 שעות. יש אנשים גדולים. ברוך שיש אנשים גדולים. אבל להיות גדול 24 שעות, זה עוד לא מצאתי. זה היה המדרגה של הרב, נכון. הוא לא היה גדול, הוא היה גדול 24 שעות, זה לא פשוט. זה מדרגה לא פשוטה.
גם רבי עקיבא, בזמן שסורגו אותו, הוא אמר, חיכיתי לרגע הזה בחיי, בכל מצבה, הנה עכשיו...
כולנו תלמידי רבי עקיבא, נכון, אתה צודק. רבי עקיבא, קידש את השם בחיים, קידש את השם במיטה. הוא קידש את השם בכל האפשרויות וכל המובנים. גם ללמד תורה, וגם בלמסור את נפשו על קידוש השם. נכון, נכון, כן.
מה החילוק בדיוק בין תשובה לכפרה? תשובה זה תשובה.
תשובה זה דבר שתלוי ברצון שלך.
אז זה
תלוי ברצון שלך, תשובה. זה תיקון שלך. אבל יש עוד... מה?
אז מה באה הכפרה?
הכפרה היא באה לתקן את הרושם, כשאדם חוטא, יש שני נזקים. כל מי שעושה חטא, הוא גורם שני נזקים. נזק ראשון אצל עצמו, נזק שני בעולם. כל חטא זה שני נזקים. האדם והעולם. נכון? האדם חי בעולם. מי שחוטא מקלקל שני דברים, את עצמו ואת העולם. בסדר? לא, לא, לא. מקלקל את עצמו ואת העולם. עכשיו, כשאדם רוצה לתקן, הוא צריך לתקן שניים. את עצמו ואת העולם. את עצמו הוא מתקן על ידי תשובה, ואת הרושם של החטא שהוא השאיר בעולם על ידי כפרה. כפרה זה מלשון כיסוי, כמו כפורת. זה מכסה את החטא שעשה רושם בעולם. שלא יהיה רושם בעולם יותר לחטא הזה. אז איך זה נעשה? זה נעשה על ידי חילוקי כפרה אלה. חילוקי כפרה אלה, זה מבטל את הרושם של החטא שיש בעולם. קורבן. בעולם עכשיו אדם ישיר רושם לא טוב. מביא בהמה, מעלה אותה אל השם. אז העולם עולה יחד חזרה עם התעלות הבהמה לעולם עליון. לכן צריכים גם תשובה וגם כפרה. המהר"ל יסביר בהמשך למה במצוות עשה די בתשובה. כי מצוות, ביטול מצוות עשה זה לא נזק.
זה
מניעת מעלה, יפה מאוד. יש הבדל מאוד גדול בין לא תעשה, שזה נזק, למניעת עשה. מניעת עשה זה מניעת אור, זה מניעת מעלה. אז האדם יש לו לא רק שלא לקלקל את העולם, סור מרע ועשה טוב, יש לו גם תפקיד להעלות את העולם, לשכלל את העולם. אז אם אדם לא עשה מצוות עשה, הוא לא קלקל, אבל הוא לא הוסיף, טוב, חבל, פספסת את ההזדמנות להוסיף טוב לעולם. חבל, ריבונו של עולם רצה שתהיה שליח להוסיף לעולם טוב, לא הוספת טוב, טוב, הוא ייקח שליח אחר. די תשובה כדי לתקן את עצמך בזה. אבל כל יתר העבירות זה נזק. אז האדם צריך גם תשובה, והוא גם צריך תשלום. כפרה על הנזק שהוא עשה. ויש חילוקי כפרה לפי סוג הנזק.
אפשר להגיד שלעבור על עשה זה יותר קשה, כי אתה מנעת כאילו אור שצריך לרדת עכשיו, שהוא לא קיים, ואתה מקלקל ולא תעשה,
לא,
אתה אבל יכול לתקן את זה.
מה?
פספסת את זה, אבל אתה יכול לרדת את האור שפשוט לא היה.
לא, אבל אפשר להגיד גם הפוך, שאם נטע אור, אז תביא אור יותר גדול, אבל, ואז זה ישלים. אבל אם אתה קלקלת, יש צלקת. תראה, המון אנשים שנפצעו, נשארת להם צלקת. זה בכלל לא פשוט. למחוק את הרושם של החטא מן העולם, אנחנו יכולים להביא כמה דוגמאות. למשל, 5,769 שנה, עוד לא נגמרה להימחק הצלקת של חטא אדם הראשון. זה צלקת שלוקח לה המון זמן. חטא העגל, חטא המרגלים, שהגאון מווילנה אומר שעד לגאולה הסופית אנחנו עדיין מתמודדים עם חטא המרגלים. ככה הוא אומר בכל התורה, הוא אומר, ותדע לך שבאחרית הימים המאבקים הכי גדולים יהיו סביב ארץ ישראל. למה? בגלל חטא המרגלים. איזה חטא המרגלים? 3,300 שנה, מה חטא המרגלים? חטא המרגלים עד לגאולה האחרונה נלחמים נגד זה. איזה קלקול הם הצליחו לעשות המרגלים? לא יאומן כי יסופר. עד אחרית הימים יש יהודים שאומרים מי אמר שצריך ארץ ישראל. זה בעיה. אתה רואה שיש חטאים שעושים נזקים מאוד 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 כבדים. מאוד. מה? בגלל שהייתה להם מדרגה גדולה. בדיוק. ובגלל שהם הצליחו לקלקל את הכלל. כל דור המדבר נשאר במדבר. אתה מבין למה הגיעו? זה ברור, למשל, שאתה משווה בין חטא העגל לחטא המרגלים, אין מה להשוות. בחטא העגל מתו 3,000 איש, בחטא המרגלים 600 אלף. כמה זה יוצא? פי 200. הנזק של חטא המרגלים הוא פי 200 מחטא העגל. פי 200. אז אתה רואה שיש נזקים מאוד כבדים. זה לוקח המון זמן. לכן צריכים גם כפרה. אז זה צריך בגלל זה, בגלל שהנזקים הם כבדים, הם צריכים כפרה. צריכים גם תשובה וצריכים גם כפרה. אבל ברוך השם, יש. אדם לא חייב לחכות שהכפרה תבוא עליו. כן? אלא הוא יכול בעצמו מיוזמתו. למשל, כתוב שאם אדם לומד הרבה תורה, זה כפרה. ייסורים של לימוד, שובר את הראש על תוספות, זה בגלל, במקום ייסורים בגוף. אז יש שיטה. תלמד קשה תורה, זה כפרה. את הזמן שאתה מתייסר בזה, ושאתה מתאמץ, לא, חי לא בכיף. לא. אז לכן האדם לא חייב לחכות חס ושלום שהייסורים יבוא עליו. הוא ייקח ייסורים מתוקים. זה הפטנט. קח על עצמך ייסורים מתוקים. תן מממון שלך לעשות חסד, להחזיק ישיבות ותלמידי חכמים, במקום לשלם קורבן ובמקום שהכסף שלך ילך לאיבוד. כי אתה צריך לחפר. תלמד הרבה תורה, ויגית בו יום ולילה, תאכל פחות, תישן פחות. זה ייסורים מתוקים. שבת שלום.